טוב, אנחנו באמצע מגילת אסתר. הגענו לפרק ג' כמדומני. אבל אני רוצה להזכיר לכם את המישור שבו אנחנו לומדים את המגילה. ממש הקדמה קצרה לעניין, כי היא חשובה, אני חושב. כל פסוק בתורה, כל מילה בתורה, היא יכולה ללמד, צריכה ללמד אפילו בארבעה ממדים, בארבעה רבדים, פשט, רמז, דרש וסוד. הסוד זה שמור לחכמי הסוד, עולם הרמז, הגאון מווילנה התעסק איתו הרבה מאוד, זה העולם של דילוגי האותיות, הגימטראות, הרב יניב הוא אמר הדשמת בדור שלנו בעניין הזה. זה פשוט עוד שפה, ממש עוד שפה של התורה, התורה רומזת לעוד כל מיני דברים. אנחנו בעיקר בלימוד תנ"ך מתעסקים בתנועה בין הפשט לבין הדרש. בסדר? עכשיו, מה ההבדל ביניהם? אז ההבדל הוא, טוב, זה באמת, זה סוגיה מאוד רחבה, זה לא כאן לא נוכל להתייחס, אבל רק באופן פשוט, באופן ראשוני כמעט הייתי אומר, ההבדל בין הפשט לבין הדרש, הפשט הוא בעצם, יש כאן, אנחנו מנסים לקרוא את הדברים כמות שהם, ולראות איזה תשובות הכתוב בעצמו נותן לשאלות שאלות. והדרש בדרך כלל בא להביע רעיון ערכי או רעיון חינוכי שחז"ל מזהים בתוך הסיפור הזה, והם מלבישים אותו בסיפור, הם מלבישים אותו לפעמים מלבישים אותו על פסוק. לפעמים חז"ל בוחרים לספר לנו סיפור שלא מתואר בתורה. עכשיו, יכול להיות שגם הסיפור הזה היה, זה לא, אבל הם בחרו לספר לנו סיפור אחד מתוך רבים, כי דרך הסיפור הם רוצים להביע רעיון. לדוגמה, אברהם אבינו באור כשדים. לא כתוב בתורה שאברהם נכנס לכבשן באור כשדים. זה רמוז במילים אור כשדים. וחז"ל מספרים לנו את הסיפור הזה, שהוא ודאי היה. אבל היו עוד הרבה מאוד סיפורים על אברהם אבינו, סתם. למה דווקא את הסיפור הזה מספרים וסיפורים אחרים לא? כי הסיפור הזה הוא מהותי להבנת דמותו של אברהם אבינו מבחינה חינוכית. אדם שלא נרתע מהסביבה, אדם שמוכן להיכנס לכבשן של הדעות שלו וכו' וכו'. אנחנו מנסים ללמוד את המגילה בשיעור הזה ברובד הפשט. על אותן שאלות שאנחנו עונים ברובד הפשט, יש גם תשובות ברובד הדרש, שהן מרובד אחר. ושתי התשובות כמובן הן יכולות להתקיים אחת לצד השנייה בכפיפה אחת. זה לא שהן סותרות זו את זו, אלא הן משלימות זו את זו. רק אני אומר, צריך להיזהר, שזה מה שהרבה פעמים קורה בלימוד תנ"ך, שהופכים את היוצרות. כלומר, קוראים את הדרש כמו פשט, כן? אני אתן לכם דוגמה לקריאה דרש כמו פשט. המדרש מספר שבתיה כתוב, ותשלח את עמתה ותיקחהו. אז המדרש אומר ששתי דעות, עמתה, אפשרות אחת זה השפחה שלה, אפשרות שנייה שהיד שלה השתרבבה כן, כן. עכשיו, המדרש, אתם שומעים כבר מלשון המדרש שהוא מצפה שנדרוש אותו. שלא נבין אותו כפשט. עכשיו, יכול להיות שהיד השם לא תקצר גם לעשות את היד שלה יותר ארוכה, אבל אז זה כאילו, זה הוקוס פוקוס כזה, זה לא בא להביע לנו כלום. אנחנו מלמדים שחכמים אומרים, אנחנו שומעים, אומרים, מתוך הפסוקים, שבתיה הייתה צריכה מאוד 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 להתאמץ כדי להגיע אל משה. זה לא היה מובן מאליו, זה בכלל לא היה פשוט, זה דרש ממנה המון המון מאמץ, היא צריכה הייתה ללכת נגד אבא שלה, היא צריכה ללכת אולי אפילו נגד עצמה, זה כמו שאומרים למישהו שהוא נורא נורא, תשמע, כל כך רציתי את זה, הרגשתי שהיד שלי מתארכת. או כשמישהו לא מצליח להשיג, אז אומרים קצרה ידו. לא באמת קצרה ידו, נכון? היד שלו נשארה אותו גודל, אבל הוא כאילו קצרה ידו. אז חז"ל בעצם באים להביע, למרות שאני אומר עוד פעם, יד השם לא תקצר מלהאריך את ידה של בתיה, אין שום בעיה, אין כאן מגבלות, אבל זה לא הרעיון, זאת לא הנקודה. אז הנה דוגמה איך קוראים מדרש באופן של פשט, ובעצם כאילו וזה מפספסים את מה שהמדרש עשה ללמד אותנו, שזה בכלל לא היה מובן מאליו. הרי המדרש חז"ל מאוד מאוד משבחים את בתיה, נותנים לה שבחים עצומים לבתיה. אתה אומר לעצמך, מה קרה? בסך הכל, כנראה לא היה לה ילדים, וכנראה היא רצה איזה תינוק, אז מה ביג דיל? אז היא אימצה איזה ילד, מה הסיפור? נכון שהוא היה יהודי, אבל זה לא הגוי הראשון שמצא איזה ילד יהודי בן זה, ואימץ אותו לעצמו. לא, בתיה הייתה צריכה ללכת נגד כל העולם הפנימי שלה, נגד כל הזה, מאמץ אדיר, כאילו הייתה צריכה לשרבב את ידה. וזה בעצם מה שהמדרש בא להביע. אז זאת סכנה אחת. סכנה שנייה, שאנחנו קוראים את הפשט וישר כאילו, ישר מפעילים עליו את הדרש. כמו כאן, אנחנו קוראים את המגילה, זה בעצם מה שאני מנסים לעשות במגילה, אנחנו קוראים את המגילה, וברור לנו שהחשברוש רצה להביא את ושתי המלכה, זה ברור שהוא רצה כאילו, כי היה לה קרניים, זה היה פשוט, זה לא כתוב, אוי.
זנב,
קרניים, תלוי בפסוקים, כן, בפסוק, וזה לא כתוב, כן, אז אנחנו כבר מיד, אז לכן אנחנו בעצם מנסים לקרוא קודם כל את המגילה ברובד הפשט, על אותם שאלות שאנחנו עונים ברובד הפשט, חזל גם עונים ברובד הדרש, ויש גם תשובות ברובד הרמז, וגם תשובות ברובד הסוד. אבל המבחנה כאן היא חשובה, כן.
אם לומדים את הפשט הפשוט, כמו שהרוב אומר, זה לא סכנה של להגיע למה שנקרא, תנח בגוב מעיניים?
קודם כל, יש סכנה, בדי, אבל רחמן עלי בבעיה, אנחנו לא, כן, אנחנו רוצים לכוון לגובהם של חזל. דווקא לב...
הכוונה פה זה לא ללמוד.
כן, מה?
הכוונה פה זה לא ללמוד.
כן, כן, ברור, אבל כאן זה, אני רק אומר, גם פשט השאלה איך אתה לומד אותו, כן, אבל... אז בשבוע שעבר נתנו דוגמה לתשובות השונות לאותה שאלה, לדוגמה מה שכתוב בפרק ג' אחר הדברים האלה, גידה על המלך חשברוש את המן בלמדת האגגי. מה, בואו נתחיל דווקא מתשובת חכמים לאחר הדברים האלה, אחרי איזה דברים. אז חז"ל רוצים להביע איזשהו רעיון אמוני, יסודי אמוני, תשמע, הקדוש ברוך הוא לא נותן מכה לפני שהוא ברא רפואה. עכשיו, זה רעיון שהוא גם מוסרי אמוני ליחיד. אם בא לך ניסיון, דע לך, אתה היחיד, שעוד לפני שהגיע לך הניסיון, הקדוש ברוך הוא כבר נתן לך את הכוחות לעמוד בניסיון. גם ליחיד וגם לאומה. גם האומה, אם בא עלינו עם כזה ניסיון של המן, אז כנראה כבר עוד לפני כן, רואים או לא רואים, הקדוש ברוך הוא יקדים רפואה למכה. זו תשובה ברובד המדרש. ברובד הפשט, התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. אחר הדברים האלה, אחרי מה? אחרי... אחרי ביקטן ותרש, אחרי שהחשברוש גילה שכל מה שהוא לא עשה, כמעט רצחו אותו שני השרים הקרובים שלו, אז הוא רואה צורך למנות ראש משטרה חשאית. וגידה למלך חשברוש את המן. מוסיף אגרה, עוד ידיעה ברובד הפשט. למה דווקא המן ולא מישהו אחר? אומר, חשברוש, בוא נעשה כאן איזה חיבור. הרי מי שהמליץ להעיף את ושתי וכו' וכו', זה ממוכן, זה המן. אז אם אני מלא את המן, זה יסמן, מתנה למלכה. זה גם כן תשובה ברובד הפשט. אז בעצם למקום הזה גם. אנחנו ננסה היום לנסות להבין איך קרה שבמלכות החשברוש טענו בשביל...
להגיד שממוכן זה אמן זה רובד הפשט.
מה?
להגיד שממוכן זה אמן זה רובד הפשט.
אתה צודק, זה איזשהו דרש. זה כן ברובד הפשט, כי אנחנו קצת מתקשים להניח שפתאום אמן צמח מנוהוור, משום מקום. הוא כנראה כבר הופיע כאן, וזה יכול להיות שיש כאן שני שמות. על כל פנים, אנחנו ננסה לענות היום על, נאמר, על שלוש שאלות. שאלה אחת, איך אמן הצליח? איך זה עבד? ברוב הדבר, איך הוא הצליח לשכנע את החשברוש להשמיד, לעשות רצח עם? זה הרי לא תואם את המדיניות הכללית של החשברוש, עליה דיברנו בשבוע הקודם. השאלה השנייה היא, איך זה התהפך? כלומר, מה הייתה התוכנית של אסתר? והשאלה השלישית, מה זה העניין הזה של חרבונה? גם חרבונה זכור לטוב. חרבונה זה נראה, אפילו יש דעות כאלה בחז"ל, וגם חרבונה זכור לטוב, זה הכרעה כאחת הדעות. יש דעות אחרות שאומרות שלא. אנחנו מכירים שזה, יש דעה שזה אופורטוניזם. מי שיודע לזהות אנה רוח נושבת, זה בדיוק בא ואומר את המילה הנכונה במקום הנכון וגוזר את הקופון. מה בדיוק החשיבות של חרבונה שהוא נזכר לדורי דורות, וגם חרבונה זכור לטוב, עד כדי כך שחז"ל מזהים את זה כאליהו הנביא. אז בואו נתחיל מההתחלה. מה שקורה כאן בעצם במגילה, מתברר ש קודם כל מבחינת הפרקטיקה, מתברר שהמקום הנוח ביותר לכוחות פונדמנטליסטיים, פנאטיים, שמונעים משנאה תאומית, המקום הנוח ביותר שלהם לפעול זה בסביבה פלורליסטית, דמוקרטית. כי הסביבה הדמוקרטית היא חסרת יכולת להתגונן כמעט. אין לה יכולת להתגונן. לצורך העניין, אם היינו מניחים, אם הייתי בא לאיזה, לא יודע מה, לפרלמנט הגרמני ב-1933, אומר להם, תשמעו, ההיטלר הזה ששם רץ לשלטון, הוא יביא עליכם קטסטרופה. הוא עדיין לא הייתה להם שום יכולת ושום כלי למנוע ממנו מלרוץ. כי זה דמוקרטיה, מה תגיד לו בגלל? דווקא מי ש... המשחק הדמוקרטי הוא טוב, המשחק הפלורליסטי הוא טוב, כל אחד הוא להיות כל איש שורר בביתו, הוא מדבר כלשון עמו, כל אחד תקוע בבית שלו ולא מנסה לעשות להשפיע על אחרים. אבל ברגע שיש כאן איזה כוח, כוח שהוא מונע מרצון דמוני, מרצון סטני לפגוע באחר לשם פגיעה, הסביבה הפתוחה היא גן עדן בשבילו. הוא יכול להתקדם בה, הוא יכול לחולל בה את התוכניות שלו. בעצם המגילה מצביעה על הסכנה האיומה שקיימת לעם ישראל בסוג כזה של גלות. כי כשיש דיקטטורה, אתם יודעים, אצל בהפוך על הפוך, היהודים בארצות ערב, שרוב השנים חיו תחת דיקטטורה, עד היום זה דיקטטורה שם, בגלל הדיקטטורה הם היו מוגנים, כי הדיקטטור הוא לא בלגן, אני מבקש מאף אחד לא לגעת באף אחד, אתה אל תרים ראש, כולם סבלו, לכולם היה רע, באותה מידה פחות או יותר. ודווקא היהודים שחיו בארצות היותר מתקדמות, איפה שהייתה האמנציפציה, איפה שהיה שוויון הזכויות, איפה שיהודים כבר נהיו אקדמיים וכו', כשעלה לשם דמון, הכל היה פתוח. אי אפשר היה לעצור את זה.
אבל אחשוורוש
הוא מלך. זה לא רק דמוקרטיה. כן, זה לא היה דמוקרטיה. זה אמרנו, זה לא היה דמוקרטיה, זה היה מאוד מאוד קרוב. אחשוורוש מצמצם מאוד את מלכותו, נותן, זה מה שדיברנו בשבוע שעבר, נותן לכל מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם. כי שם הוא מסתפק בסוג של איזה גביית מיסים. בדיוק, ועכשיו, ליד אחשוורוש, צומח ועולה כוח שקוראים לו המן בן עמדתה, אחשוורוש נותן לו המון המון כוח, הוא צריך את הכוח הזה לידו, הוא ינשאו מעל כל השרים אשר איתו, כולם משתחווים לו, הוא נותן לו גם את הטבעת, וזה מצב מאוד 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 מסוכן. עכשיו, המן יודע את זה. המן יודע היטב מה, על מה אחשוורוש בנוי. ולכן, השכנוע של המן לאחשוורוש, הם הפסוקים הבאים, כלומר, בוא נאמר ככה, המן רוצה להשמיד את היהודים נקודה, זה מטרתו. יכול להיות שכל הסיפור שבכלל, אומר צבי, שואל שאלה קשה, האם ישנה בעיה בסיפור סיפורי תנ"ך לילדים, באופן בסיסי על פי סיפורי המדרש, כסיפור העלילה הבסיסי, כך שהסיפור נצרב כך מתולדת ילד, אני לא יודע אם יש בזה בעיה, לא יודע, לא רוצה להגיד שיש בזה בעיה, אי אפשר להגיד שיש בזה בעיה, אבל ילד ודאי צריך לדעת קודם כל את הפשט. לא תמיד זה אפשרי. לפעמים הפשט הוא ממש זוקק את המדרש באופן מהותי. אבל זה באמת נושא לשיעור נפרד. עכשיו, אמן הוא... אנחנו לא יודעים את זה, אבל כל מה שמניע אותו, זאת שאיפה אחת, להגיע לעמדת השפעה כדי להשמיד את היהודים. זה מה שמניע אותו. עוד שנייה, רק נסיים את זה, ואז... ודווקא במדיניות הפלורליסטית של אחשוורוש זה מצליח לו. ועכשיו זה בא לו נורא בקלות, כלומר עוד הוא מתכנן איך הוא משמיד את היהודים, פתאום יש לו איזה מרדכי כזה שמה שנקרא מרים לו להנחתה. אבל זה ברור שמרדכי הוא רק תירוץ. והזכרנו בעבר, אנחנו יודעים את זה, זה נראה לנו טיפה מופלג, מה בגלל אדם אחד להרוג עמים, עם שלם? אנחנו יודעים שהרבה מאוד אירועים משמעותיים מאוד בהיסטוריה התחילו בגלל סיפור של אדם אחד. מלחמת העולם השנייה, הראשונה, התחילה בגלל התנגשות באיזה רוזן, פון משהו, ברח לשמו. איך?
פרדיננד.
גם מלחמת העולם השנייה התחילה... ערך של גרינשפן שחיסל את... זה ליל הבדולח, מה?
ביוגוסלביה.
הנה מלא דוגמאות, וגם עכשיו מה ש... סו קולד האביב הערבי התחיל בגלל איזה סנדוויץ' טוניסאי, מה שנקרא, אחד ששרף את עצמו שם בטוניס. מה?
במלחמת העולם הראשונה, זה היה משהו שוליים, הייתה מלחמה
כמובן. בסדר, זה היה הסיבה, תמיד. אז תמיד יש חבית, אז ברור לך שהשנאה ליהודים ב-7-20 מהמדינה היא קיימת, האנטישמיות קיימת, יש איזה חבית חומר נפץ, וצריך טיפה להדליק אותה. אז זה בעצם מה שקורה. כן? אירוע אחד כזה מספיק לאמן כדי לפוצץ את כל הנים. אבל איך הוא משכנע את אחשוורוש? וכאן הפסוקים מאוד 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 מדויקים, בואו תראו. הולך אמן לאחשוורוש ואומר לו, אחרי כל הסיפור הזה שמרדכי וזה, הגידו לו אשר הוא יהודי. כלומר, מרדכי, אמן מבין שמרדכי הוא לא משתחווה לו, כי יש כאן איזו אמירה עקרונית, הוא יהודי. ביומר, תראו פסוק ח'. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. זה גם פסוק שצריך לקרוא אותו בשני הרבדים, ברובד של הפשט וברובד של המדרש. בואו רגע נזכיר את הרובד של המדרש, לפני שניכנס לפשט. מה המדרש אומר? ישנו, מה זה ישנו? ישן, מה זה? ישן מהמצוות. יש כאן איזה חזם, הצרה באה לכם כי נרדמתם. מפוזר ומפורד בין העמים, הם מחולקים, יש ביניהם מחלוקת ביניהם, ולמד וכו' וכו'. אבל הפשט של הפסוק, זה, המן כאן תופר כאן עלילה בצורה מדהימה, הוא אומר ככה, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, כלומר, חשוורוש, אל תחשוב שזה איזה עם שמרוכז במדינה מסוימת, וגם אם הוא מהווה בעיה, לא נורא. עם אחד מתוך 127 מדינות, לא, בסדר, שם זה לא ילך, אבל לא, לא, הם קצת בכל מקום. כלומר, אם יש בעיה, אתה תפגוש אותה בכל מדינות מלכותיך, כי הקצת הזה, בכל מקום, הוא יהיה גורם מציס. בדיוק. ומה ההצסה? ההצסה שהם כופרים במהות בשיטה שלך. אתה רציבית, כל אחד עם האמת שלו, כל אחד זורר בביתו, מדבר כלשון עמו, ויש איזו דת כללית של המלך שהיא מנסה לארגן את הפרקטיקה מלמעלה. הם לא ככה. אצלהם יש אמיתות, הנה, תראה, תראה לך דוגמה. הציבית שכולם משתחוו לי, נכון? נכון אמרת את זה? הנה, תראה את מרדכי. הוא לא משתחווה. למה הוא לא משתחווה? לא בגלל שכואב לו אגב. כי הוא נגד הדבר הזה באופן עקרוני. וכמו מרדכי כזה, יש מיליונים, והם מפוזרים בכל מקום. כל ציווי שתיתן, כל עוד אתה בסדר, כל עוד אתה מתעסק איתם בכסף ודברים כאלה, הכל טוב. אבל אם מחר תחליט, חזל רומזים על זה, אני כן קצת מדי פעם משתמש במדרשים. אם מחר תחליט שאתה רוצה להחליף את יום העבודה, לעשות סוף שבוע ארוך, לעבדו שישי שבת, וחופש יהיה בראשון שלא תפגעו, לא לפגוע בזכויות, פשוט להזיז את החופש, כי יותר מסתדר, אתה יכול לשכוח מהם. הם לא יעזור, אצלהם שבת זה שבת, הם טוטליים. המן מודע לרגישות של החשברוש לכסף, הרי החשברוש הוא בעצם הוא גובה מיסים, זה עיקר התפקיד שלו פה במגילה, ולמה לכן שווה להניחה? הערך הכלכלי שלהם הוא נמוך. אם אתה לא תרגיש, וחוץ מזה אני גם מפצה אותך. אז מה החשברוש שומע? הוא שומע שהמשטרה החשאית שהוא הקים בעצם עובדת. הוא הרי מינה את המן כדי לבדוק מה עם הגורמי סיכון בממלכה שעלולים להפיל אותו, כמו שהיה עם בגתן ותרש, והמן חוזר אליו עם תחקיר מקיף, אומר לו, תשמע, בדקתי, ראיתי, יש לי גם הוכחות, היהודים אשמים. הם הגורם המציס, דרך אגב, הסיפור הזה יחזור על עצמו פעם אחר פעם בספר עזרא ונחמיה, בכתבי הסתנה שחלק מהם לפחות נכתבים בדיוק בתקופה שלנו, ושם חוזר הביטוי שממלכת יהודה והיהודים הם קריה מורדת. קרייתא מרדתא, ככה חוזר, הם מורדים במהות וזה נכון. זה נכון, כי כל העמים יש להם איזה יסוד פרקטי, בסדר, זה ככה. ורק היהודים יש להם איזה תורה מהר סיני, שמשגעת, לא נתת להם מנוח, והם כל הזמן נלחמים עליה. אז המן אומר למלך, בצורה מאוד מאוד ברורה, תקשיב, אני אומר לך, אתה מינית אותי, נכון, אני כאן ראש המוחברת, הסיקוריטטה, הקגב, האין כבדה, איך שתרצה, תקראו לזה, זה המסקנה שלי. לאחשוורוש הוא מציג את זה כמסקנה אובייקטיבית. אנחנו יודעים שמה? שזה מונה אצל המן מדמון, משנאה תאומית שיושבת על הגג, יושבת על המלאק. זה אנחנו יודעים. אחשוורוש לא יודע את זה. לא בטוח שאחשוורוש מודע לשנאה התאומית. הוא, מבחינתו, הוא מבסוט. טוב לו. הוא אומר לאמן, לא רק אני לא אקח לך כסף. אני חייב לך את הכרת הטוב. אתה ממש גילית את סכנת הממלכה בזכותך. קח את הכסף כדי לממן את הטיפול ביהודים. עכשיו, המושג המוכר לנו, פתרון הבעיה הסופית, הפתרון הסופי לבעיה היהודית, המושג המכובס הזה, שהוא בעצם שם קוד לרצח, הוא לא מוצא על ידי היטלר, הוא מוצא כאן במגילה. הרי לכולם ברור על מה מדובר כאן, נכון? לא מדובר פה להזיז את היהודים למדגסקר, מדובר להרוג אותם. ובכל אופן, הניסוח הוא, ויאמר המלך לאמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך. תעשה בו מה שאתה מבין לנכון. מין ניסוח כזה, כולם מבינים על מה מדובר, אבל... בסדר? אז צריכתי להסביר לכם איך הוא שכנע אותו ברמת הפשט. איך הוא... עכשיו, זה נכון, זה לא מסתדר עם המדיניות לגמרי. החשבורוש יש לו זה, אבל לכל כלל יש יוצא מן הכלל. מה?
בעצם בונה פה בסיס של אומו, שכל אומה יחד התרבות שם, וזה שלו,
שהיהודים
לא אומרים את האלמנט הזר בכל מקום.
נכון.
שצוענים ככה,
שעושים
את
התרבות הפרטית של כל אומה. אז מסתדר מאוד. אלא, מה? יש בזה... זה קצת לא נעים. בוא נגיד ככה, קצת אולי קצת קשה לבלוע את זה, כי קצת מדובר על רצח וכל זה, אז נמתיק את הגדולה המרה בניסוחים מעודנים, לא רצח, אלא כתוב בעיניך. אחשוורוש בעצמו לא יהיה מעורב, הוא לא יהיה מעורב, אי אפשר אף פעם יהיה להפיע עליו את האחריות, הוא יגיד, אני לא ידעתי, לא עשיתי, אני עקבתי לו רשות וכל זה. וגם התוכנית של המן היא תוכנית נסתרת. תוכנית נסתרת, אני מזמין אותנו לפסוקים בעצמם, בואו נראה מה כתוב כאן, אבל באופן מאוד מאוד מדויק. ויקראו, פסוק י' א', ויקראו סופרי המלך, דרך אגב, חז"ל, בהקשר הזה כבר, תיארו את המערכת יחסים בין המן לחשוורוש, כמו אדם שיש לו תל וחריץ. אדם אחד יש לו תל, גבעה, אדם אחר יש לו חריץ. בעל התל רוצה למכור את החריץ, את התל, בעל החריץ רוצה שמישהו ימדל לו את החריץ. נפגשים ביניהם. אומר בעל התל לבעל החריץ, שמע, אולי אתה רוצה לקנות מני את התל? כדי זה, אומר לו, סליחה, אומר בעל החריץ לבעל התל, אולי אתה מוכר את התל שלך? אני צריך, אומר לו, מוכר? קח אותו בחינה. כלומר, יש כאן מפגש אינטרסים. האינטרס של המן מהו? להשמיד את היהודים. למה? ככה. קשור למה שדיברנו אתמול. האינטרס של אחשוורוש לשמר את המדיניות הפתוחה שלו, שהיהודים, בגלל שנמצאים בכל מקום, והם קנאים בכל מקום, מהווים עליה סכנה. מפגש אינטרסים שיכול להתרחש רק במדיניות כזאת, שווה פיצוץ חמור מאוד. איך הפרקטיקה של ההשמדה עובדת? מה היה ועידת ואנזה של המגילה? ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב-13 יום בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן אל החשדר פני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו. בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך. ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד ב-13 לחודש, 12 לחודש אדר ושללם לבוז. בת שגן הכתב ועינת עמדת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים להיות עתידים ליום הזה. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה והמלך והאמן ישבו לשתות והעיר שושן נבוכה. מה קרה כאן? אמן פרסם שני כתבים. לא אחד אלא שניים. הראשון סמוי, מסווג, סודי ביותר. הוא נקרא כאן בת שגן הכתב והוא נמסר אל רק החשדרפנים והפחות. ושם כתוב הכל. שם כתוב מה הולך להיות, ביוד ג' באדר, הולכים להשמיד את היהודים. הכתב השני היה גלוי לכל המפשקבילים ברחובות. מה היה כתוב שם? כולם מתבקשים ביום יוד ג' באדר, בעוד שנה כמעט, לא לצאת מהבתים. יום שבתון כזה. שזה מאוד מוזר. תארו לצלכם שאני עכשיו תולה כאן פתק במכון, אנחנו עכשיו באדר, כן? שביום יוד ג' בשבט, תשע"ד, אני אבקש מכולם להיות בכיתת אמונה. אז אני כולם יגידו, מה קרה פה? מה זה דבר? מה מדבר איתנו על עוד שנה? זה העיר שושן הנבוכה. לא מבינים, יש כאן איזה פתק סמוי. לא מדברים איתי על עוד שנה. מעט מאוד אנשים יודעים, התוכנית היא מאוד מאוד ברורה. העונה היא ברורה. הרי אם היהודים ידעו שהולכים להשמיד אותם, הם יברחו. ימלטו להרים. רוצים, המן רוצה להרדים את השטח. היהודים התנהלו כרגיל, וביום אחד, לתת פקודה לרצח עם שיבוסס על המיליונים, עשרות המיליונים, האנטישמים שגם ככה קיימים, שלא צריכים הרבה, כל אחד יערוג קצת, וכולנו אור איתן, כן? כל אחד הוא רוצח קטן, וכולנו אור איתן.
מה עוזר לפשקביל הזה?
מה?
מה עוזר לפרסם פשקביל?
הפשקביל הזה יוצר איזשהו דריכות ומתח, ושאף אחד לא יהיה לך שום מקום, כלומר שכולם יהיו דרוכים, מוכנים עתידים ליום הזה.
מודחי לא ידע מהתחלה.
מה?
מרדכי לא ידע מיד כמה
זה הפסוק, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. אנחנו רואים שגם למרדכי, לפחות מפסוק ג', משמע שמרדכי, לא לכולם ברור שהוא בכלל יהודי, כן? כי יגידו אשר הוא יהודי, כלומר, למרדכי יש לו שם, לא כולם יודעים שהוא יהודי, וזה מאפשר לו לדעת, מאפשר לו לדעת את כל הזה, מרדכי ידע את כל אשר נעשה.
אולי זה הסוד שמרדכי לא רוצה להגיד יהודי, אז הוא הופך את זה ליותר בעייתי.
יכול להיות.
ההסתרה שלו, לא, אין הסתר אומרת את המוות מולדת, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד, אז בגלל זה הופך לבד. אם זה היה ידוע, תראה, אשתו של המלך עכשיו, היא המלכה, היא עכשיו יהודייה, איך אפשר לחשוב כזה דבר?
גם היא לא, גם היא לא יודעים שהיא יהודיה.
למה שמרדכי אמר לה שלא תגיד?
נכון, וגם...
זאת אומרת, מה היה הציווי הזה של מרדכי להיכנס בצורה כזאת? זה סוד, בוא לא נגיד שאנחנו יהודים, מה זה?
אז אני מיד אסביר את זה בפרק ד'.
זה מעניין, זה טבח העם ברואנדה, קבוצה בדיוק כך.
איך?
הם הגיעו ברדיו, התכוננו, ולא אמרו על מה, ו...
איפה?
ברואנדה, בין השבטים. וזה שם גם שנאה שביעבאה,
כן,
כן,
כולם מתפרץ,
כן,
וכולם
הלכו
שחטו
את השכנים.
כן. הכתב הגלוי היה להיות עתידים, להיות עתידים ליום הזה, להיות מוכנים, יהיה משהו ביות ג' היה פעם, לפני כמה שנים, היה... לכולם, גלוי לכל העמים. היה פעם, לפני כמה שנים, באיילון, עוד איזה חצי שנה מישהו תעלה שלטים, בקפה בתשרי. תפשין סמר, יהיה משהו. לא קרה כלום כמובן, אבל... מישהו יוצר איזה מתח סביב איזה תאריך. יכול להיות, כן. אז טוב. אז הוא מסביר את הפסוק. כן. למה העיר נבוכה והמלך והמן ישבו לשתות? זה כאילו האדישות, חוסר, כאילו שוויון נפש, זה בסדר גמור, זה אין שום בעיה, אנחנו... זה פירור, יש כאן איזה פירור שצריך להסיר אותו, קוראים לו היהודים, ואין פה איזה משהו שהוא, אתה רואה שזה כובד ראש, שזה התלבטות, שום דבר. עכשיו, אמרנו, מרדכי ידע את כל אשר נעשה, מרדכי מכיר את כל התוכנית, קורע את בגדיו, לובש שק ואפר, יוצא בתוך העיר, זועק זעקה גדולה ומרה, וכנראה גם מנסה לעורר את היהודים בכל מדינה ומדינה, אבל גדול היהודים, צום, בכי, מספד ושק, ואפר יוצא לרבים וכו'. עכשיו, זה ברור מפרק ד' שאסתר לא יודעת מה קורה. זה גם מובן על פי פשוט. אסתר היא מלכה, היא ממודרת לחלוטין מכל העניינים המדיניים, זה לא כמו שהיום המלכה מעורבת, אשת ראש הממשלה מעורבת, זה לא שייך. המלכה היא כשהוא באנשים, בהרמון, אין לה שום ידיעה מה הולך, ויש כאן בעצם ניתוק מוחלט. עכשיו כאן בפרק ד' כמובן צריך לשאול שאלה, שאלה פשוטה, שאלת פשט הכי הכי פשוטה. מה השאלה? תראו, למרדכי יש קושייה, ולא רק למרדכי גם לאסתר. מה הקושייה? קושייה אמונית. למה אסתר מכל הבחורות, מכל הנשים, מכל האלה שרצו להיות מלכת אסתר, מה שנקרא מלכת פרס, למה דווקא אסתר, הנערה היתומה הזאת, היא נלקחה? היד השם תקצר לקחת איזה מישהי אחרת. זו קושייה, קושייה קיומית, שאלה קיומית, תמיהה לקדוש ברוך הוא. דווקא את היתומה הזאת, אני כבר לא נכנס לדעות אם היא הייתה הבת שלו, האישה שלו, האחיינית שלו, גם אם היא הייתה רק אחיינית והיא הייתה רווקה, ולא נלביש על זה את העניין של אשת איש. נערה יהודיה, כשרה וטובה לחיות עם הגוי התמה הזה, זה קושייה. מרדכי מתהלך עם התמיהה הזאת, כמו שיוסף התהלך עם התמיהה. למה הוא מתגלגל למצרים כל כך הרבה שנים, ורחוק מאבא שלו וכו'. ויש רגע אחד של התבהרות. אצל יוסף, מהו הרגע הזה? לא, מה פתאום, הרבה לפני. עולה לגדולה, כשיוסף מבין, זה קורה בשנייה אצל יוסף. שהוא מבין שיש רעב בארץ, וכל המרחב בסכנת רעב, והוא עולה לגדולה, הוא מבין את זה לגמרי, עכשיו הכל מוסבר. עכשיו כל שנות הרעב והמאסר מקבלים משמעות. בגדול, זה רגע של שמחה ליוסף. אותו דבר כאן, בהפוך על הפוך, דווקא הגזירה של המן, להשמיד את היהודים, אמורה לחולל אצל, גם אצל מרדכי וגם אצל אסתר, שמחה עצומה, כי עכשיו סוף סוף הכל ברור, עכשיו אנחנו מבינים למה אסתר נלקחה לבית המלך. עכשיו זה הכל ברור, היא צריכה להציל את העם היהודי. ולכן על הרקע הזה לא ברור הדו שיח בין אסתר לבין מרדכי. כלומר, אנחנו מבינים את מרדכי שאומר לה, לכי ותציל את עם ישראל, ולא מבינים את אסתר שמנסה להתחמק. אומרת לו, תשמע, לא בדיוק, אני, אם אני אבוא, אז יארגו אותי, יארגו אותי, וזה, ולא קראו לי כבר 30 יום, אז... זה מין, כאילו מרדכי צריך, והיא שולחת למרדכי גם בגדים להלביש אותו, כאילו שחסר לו בגדים, מה זה הדבר הזה? אלה שאלות בפשט הפרק, למה, א', למה היא שולחת לו בגדים להלביש, ב', מה פשר הדו שיח הזה ביניהם, וג', מה קרה בסוף, איך מרדכי שיכנע אותה בסוף. אז על פי פשט הפרק, צריך לקרוא את הפסוקים באופן הבא. מרדכי שולח לה את הכתב, אסתר קוראת ומבינה היטב את המצב. אנחנו נמצאים ביום י' ג' בניסן, יש גזירה חמורה על עוד 11 חודש י' ג' באדר. יש המון מה לעשות. אסתר מבינה לחלוטין שבשביל זה הגיעה למלכות. היא מתחילה כבר לרקום תוכניות. היא הסיכוי היחיד, היא מלכה, היא בעמדת כוח ובעמדת השפעה. כל הנתונים לטובתה, יש לה שנה כמעט לבטל את הגזירה. מה מרדכי מבקש ממנה? עכשיו. אומרת לו, זה לא הגיוני. אתה שורף אותי. א', המלך לא קרא לי לבוא כבר 30 יום. אני מבין את זה שזה אומר שמה? עוד שנייה הוא קורא לי, כאילו, הוא לא קרא לי 30 יום, זה לא שאני אומר לך, תשמע, אולי הוא יקרא לי רק עוד חודש, עוד חודשיים, עניין של יום יומיים הוא קורא לי, ואני מגיע אליו לגיטימי. פעם אחת. פעם שנייה יש לנו עוד חודש. בוא נחזור לפוליטיקה. תלבש בגדים, ונתחיל...
חודש או עוד שנה?
מה? לא, אני אומר, המלך לא קרא לה כבר חודש. אז הוא אומר שאוטוטו הוא קורא לה. יש לנו עוד שנה. שנה פחות מחודש, 11 חודש. תלבש בגדים, נתחיל להפעיל את המנופי הלחצים, אני אתחיל פה קצת עם המלך, כל הדברים האלה וכו' וכו'. אז אסתר לא מתחמקת, גם למרדכי וגם לאסתר זה ברור לזה הגיע למלכות. הוויכוח ביניהם הוא על איך. מה הדרך הנכונה? האם דרך הדיפלומטיה, הפוליטיקה, המתוחכמת, הנפתלת, או כמו שמרדכי מבקש ממנה, לשבור את כל החוקים ולהיכנס. ובעצם מרדכי מסביר לה למה היא חייבת למסור את הנפש. מה הסיבה? אם אני קורא נכון את הפרק הזה, את פרק ד', את הפסוקים האלו, פסוק י"ב, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ואת בית אביך תובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. כלומר, אל תדמי להימלט בית המלך מכל היהודים, ולהשתמש באופן של החרש תחרישי. כלומר, זה מין פוליטיקה חרישית כזאת. כי זה לא רק שלא יפתור את הבעיה, אלא ינציח אותה, יעמיק אותה עוד יותר. הרי מה הבעיה היסודית? איך מרדכי מזהה את הבעיה היסודית? הבעיה האמונית פה, סכנת השמדה, וזה בעצם אולי האמירה המרכזית של המגילה, שגלות נוחה, גלות שבה עם ישראל מתאהב בגלות, מזמינה מיד בעקבה סכנת השמדה. כלומר, הפתרון היחיד הרוחני, האמוני, למצב שאנחנו נמצאים בו, זה לשבור את מעגל הקסמים הזה, לא להנציח אותו. לפי מה שאסתר מציעה, היא רק תעמיק את הבעיה, כי כנראה אסתר תצליח. זה ברור שהיא הייתה מצליחה, זה לא נתון בכלל לספק. היא הייתה מצליחה, 11 חודש, היא הייתה מוצאת את הזמן לדבר עם אחשוורוש, ולהצליח לבטל את הגזירה בצורה כזו או אחרת. אבל אז, מה היו אומרים היהודים בשדות? וואו, אנחנו ממש מוגנים, עד עכשיו בכלל לא... אסתר היא שמה, עמדת, בכלל אין למה... כאילו, זה לא שסגן נשיא ארצות הברית הוא יהודי, נשיא ארצות הברית הוא יהודי, ויהודי אוהד ישראל לגמרי. אז למה שנבוא לכאן? ואז אומר מרדכי, אם זה יהיה המצב, אז כדי להוציא את היהודים מהגלות, שזה כל הסיפור של המגילה, יצטרכו דבר שנקרא מקום אחר. מקום אחר, תתרגמו את זה, סיטרא אחרא. סיטרא אחרא, כלומר, זה יגיע ממקום אחר, מהצד האחר, יצטרכו שואה. אם את לא תלכי ותשברי, נשבור עכשיו את המעגל, כל היהודים יבינו שהם בסכנה, ולמה הם הבינו כי הם בסכנה? כי הם הבינו שהסיכוי היחיד שלהם להינצל, שהוא אסתר, גם הוא בסכנה. כי יכול להיות שזה לא ילך. ובעצם הגלות הנוחה היא קרה מסווה מעל הגלות הנוחה הזאת, וכולם יבינו מה עומד מול העיניים, סכנת השמדה ממשית. זה הסיכוי היחיד שלנו להינצל.
מרדכי,
אתה רואה
פה לא רק להציל את העם היהודי מהשמדה, אלא גם בשיבת ציון.
כן, כן. זה הפשט, וזה אותו אחד. כלומר, זה לא שני דברים נפרדים, אלא קיום יהודי בגלות, כשהגלות נתפסת כמקום נוח מצד עצמו, זה המסקנה של המגילה. מזמין סכנת השמדה. צריך לשבור את המעגל הזה, כן.
אבל הייתה הצהרת כורש, והם לא עזבו, הם נשארו עוד מהגלות, לא הגלות של צדקיהו, הגלות של
יהויכין. יהויכין. נו, אז זה בדיוק הבעיה, אבל. זה גוף הבעיה.
כן, הם כבר היו כבר, הם היו באמריקה כבר לפני שאמריקה הגיעה.
כן, אבל זה גוף הבעיה.
אבל, לא אני אומר, אבל הם לא רצו. אז זאת אומרת, מה היה...
למה הם לא רצו? כי טוב להם, אבל עכשיו ברגע שאסתר, זה בעצם המבוקש, שברגע שהתברר שמה שנדמה להם כטוב זה בעצם פי הגיהנום, שתי הדרכים להצלה שמונחות בפני אסתר, אחת מעמיקה את הבעיה ומנציחה אותה, ואחת יש סיכוי שהיא תפתור את הבעיה. כי היהודים בעצם יבינו שמה שנראה להם כגלות מאוד מאוד נוחה, היא בעצם המקום המסוכן ביותר תחת סכנת השמדה.
אבל באמת נשארה יהודית נוחה, כי למעשה...
אתה שואל מה קרה בסוף, נראה, נגיע לסוף. אסתר מקבל את הדבר הזה, וגם כאן אני רוצה ברשותכם לנסות להבין עוד פסוק אחד על פי הפשט. אומרת אסתר מרדכי, ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום, וגם אני ונערותיי הצום, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. עשית את התנועה הזאת, מה הכוונה? למה? אני שואל, מה זה כאשר עבדתי, עבדתי? מה חז"ל אומרים על זה? מה המדרש אומר? המדרש אומר, בעולם הזה, בעולם הבא, אני כבר לא אוכל להיות אשתך יותר, כי... המדרש בעצם בא לענות, על קושי בפסוקים. כלומר, למה? בעצם המדרש מניח כאן הנחת יסוד, מה היא?
לא תצליח.
אני חושב הפוך. המדרש מניח הנחת יסוד הפוכה. שהיא תצליח. בסדר, יש כאן איזה גזרה שהחשברוש, אף אחד לא אסור להתקרב אליה. א', מעולם לא כתוב בשום מקום שבדקו את זה לפני כן, כלומר זה לא, יש כאן איזה מין הפחדה כזאת, אבל להגיד ש... עוד שנייה, להגיד שאם אסתר תגיע לחשברוש הוא יהרוג אותה, נו, זה קצת מופלג, מה קורה אם הילד של ראש הממשלה יעבור על חוקי האבטחה וזה, אז מה, אם יראו במאבטחים? זה קצת מופלג להגיד, אז המדרש אומר, אז יש כאן כאשר עבדתי, עבדתי שהוא לא מתאים לסיטואציה, מה, קשה להניח שחשברוש יהרוג את אסתר, הרבה יותר הגיוני שהוא יושיט לה את שרבית הזהב וגם ימצא את האפשרות הזאת. אז המדרש אומר, אז כאשר עבדתי, עבדתי, אני חייב לקחת את זה למקומות אחרים. למה? לעולם הזה ועולם הבא, כי עד עכשיו זה היה באונס הביאה, ומעכשיו זה יהיה ברצון. לכאשר עבדתי, עבדתי, עד עכשיו יכולתי, אם אנחנו פוסקים שביאת אקום, היא לא מתאמה את זה, לא אוסרת אותה לבועל ולניבל, אז היא יכולה לברוח מהחשברוש, לטבול וללכת בחיקו של מרדכי וכו' וכו'. ומעכשיו שהיא באה אליו ברצון, אז כאשר עבדתי, עבדתי, וזה כבר לא יוכל להיות. זאת תשובת המדרש. מהי תשובת המגילה? פשט עצמו לדבר הזה. אני מציע כאן אפשרות, אפשר לחלוק וכו'. תשובת המגילה היא שהתוכנית של אסתר היא בעצם להתאבד. אבל בדרך לקחת איתה את מרדכי, את המן. כן, זה התוכנית שלה. כלומר, היא מבינה שהסיכוי היחיד באופן הזה לבטל את הגזרה זה להרוג את המן. פשוט שהמן לא יהיה. ברגע שהמן לא יהיה, כל הרוח הנושבת... אני אתן לכם דוגמה, במלחמת העולם השנייה הרי מאות מיליונים נלחמו אחד בשני וכולי, ובכל אופן היה ברור לכולם, כל מי שקורא היסטוריה, שאם היו מצליחים, אם הייתה מצליחה אחת מ7 נדמה לי ניסיונות ההתנגשות בהיטלר, הכל היה נראה אחרת. למרות שלעם הגרמני היו גם אינטרסים של עצמו ביציאה למלחמה, אבל זה ברור שאם היו צריכים לגעת, לפגוע בראש, הכל היה נראה אחרת, הכל היה יורד, היו חותמים שם הסכמים וכו' וכו', והיו כמה וכמה ניסיונות התנגשות, שממש היו כמה שהוא ניצל בשנייה האחרונה. מה?
זה
טעות,
לא
המחשב הזה,
כי זה, כמו שאומרים בחז"ל, שבהרכב של גלות, אז יש שושן, 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 תהליך טוב שנתקרה. אז יש תהוג את המן, נותית לרזולי הזו, אז דקו משחק את הגבוה.
לא, מה זה לא הכרח, אוי ואבוי, זה לא הכרחי. יכול להיות סכנת שואה, אבל אם העם ישראל יתעורר לפני כן, הוא ינצל ממנה, כמו שיעקב מגיע, הוא מפחד משואה מעשיו, הוא עורך, נכון, הוא מפחד מ-50%, לא שליש מהעם היהודי, הוא מפחד מחצי מהעם היהודי, או פה, ובכל אופן מתעוררים, וצורך העניין, אם עם ישראל היה שומע בקולו של הרב קוק, שאמר, רבותיי, עלה שטן בגרמניה, ויש כל מיני סוגי שופרות, יש גם שופר של בהמת טמאה, תעלו מהר לארץ ישראל, אז לא הייתה שואה, זה לא הכרח. מה? או בגלל שכשיש לך גזרה, כן? זה ברור שאם לפני תחילת ההשמדה היטלר לא היה, אז לא היה מי שיניע את זה. הוא היה הרוח של כל הדבר הזה. הוא נתן את הכוח. התוכנית של אסתר זה בעצם להתאבד יחד עם המן. זה כאשר עבדתי, עבדתי. זה התכנון שלה. זה תוכנית הפעולה. כן? היא יוצרת כאן מתח. היא ניגשת על החשבירוש, אשר לא כדת. זה ודאי מעורר סקרנות אצל החשבירוש. למה? מדוע היא מגיעה? מה קרה? מה כל כך חשוב? אז היא מזמינה אותו ואת המן אל המשתה. הסקרנות מאוד מאוד גדולה, כי החשבירוש תחשבו, נגיד, ראש ממשלה בימינו. ראש ממשלה זה אדם שיודע הכל. הוא יודע הכל. כל הדוחות חשופים לפניו, נכון?
הוא עוצר את הזמין את בנט, לביבי.
זה כן, משהו כזה, כן.
בריה שסטלין עושה...
כן, כאילו, אדם שיודע הכל. כל הדוחות המודיעיניים חשופים לפניו, הוא יודע הכל על כולם. ופתאום, בתוך הבית שלו, יש לו איזה מרכיב של חוסר ידיעה. זה משגע. אז היא מזמינה, והוא מגיע, הסקרנות כאן מאוד מאוד בולטת, והיא אומר, מהרו את המן, כי הוא בעצמו סקרן, ומגיע למשתיים, והיא אומר, המלך, נו נו, מה שאלתך, מה בקשתך, הוא לוחץ עליה, והיא אומרת לו, מחר. עוד הסונה, עוד יותר. חשברוש מלך חכם, חושים מאוד 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 מחודדים. משהו מסריח. משהו כאן מריח לא טוב. משהו כאן קורה מאחורי הגב, ואני לא יודע. בלילה הוא נדידה שנת המלך. הוא לא נרדם, ולמה הוא לא נרדם? כי הוא מרגיש. משהו כאן קורה, ואני לא, היא קוראת לאמן, היום, אתמול, מה הדבר הזה? כשקורים דברים כאלה, אתה מתחיל לבדוק, כמו במפת ניווט, איפה הייתה הפעם האחרונה, כלומר, ומה שבעיקר מטריד את החשברות, זה למה הסוכנים לא עובדים. איך יכול להיות שאף אחד לא מגלה לו אם יש כאן מרידה, אני אמור לקבל שדרים מהשטח. אלא אם כן, מי שמורד בי, זה ראש הסוכנים בעצמו.
KGB.
וכולם איתו. וואה. אז עכשיו ממש מסובך, אז אני גם לא יודע על זה. אז מה נעשה? רגע. אולי יש עוד מישהו שהודיע לי פעם על מרידה? תביאו את ספר דברי הימים. מתחילים לקרוא. לאן מגיעים?
מרדכי.
היה מישהו, מרדכי. הוא פעם הציל אותי. קיבל משהו? לא קיבל, קיבל קדחת מה שנקרא. כן? אז לא משתאם להיות עם המלך. לא כדאי, אתה היית נאמן, אתה דיווחת, אתה זה ולא קיבלת. בראש של החשברו זה דבר מאוד מובן. אתה הלכת וזה, לא קיבלת שום דבר. פתאום בבת אחת התמונה מתרכבת לחשברו. המן הולך למרוד בי, כל הסוכנים איתו, אסתר קרתה איתו ברית, האדם היחיד שיכול היה להודיע לי, והיה יודע מזה איזה משהו, זה מרדכי, שבפעם הקודמת הודיע לי, אבל אני בעצמי שרפתי את הסוכן הזה, ואני עכשיו בודד, תלוי, ואני עוד שנייה. נשארה רק בדיקה אחת לעשות. לסגור את הפינה. המן בחצר. לא, לא יודע, רק בסוף המגילה. דרך אגב,
הוא יודע שיש קשר, כי היא אמרה לו שמרדכי.
לא, בסוף היא אומרת לו. כאן עדיין לא.
איך הוא יודע על זה מדרש? מה?
לא, כן, היא אמרה לו בשם מרדכי, אבל היא לא אומרת לו על קרבה, אבל היא לא אמרה לו על קרבה ביניהם. יש כאלה, היא לא יודע על קרבה ביניהם. אני רק רוצה לומר, בין המשתאות, יש פה עוד איזה סיטואציה מאוד חשובה, שבעזרת השם תעזור לנו להבין את חרבונה. אמן, כן, מגיע לכל אוהבה וכו', ומספר להם על מרדכי שמעצבן לו את כל החיים, והורס לו את כל הכבוד. ואז אומרת לו, זרש אשתו וכל אוהבה. פשט הפסוק. ותאמר לו זרש אשתו בכל אהביו יעשו עץ גבוה 50 אמה ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו. ובוא עם המלך אל המשתה שמח ויתב הדבר לפני המן ויעש העץ. מי שקורא את הפסוק מעצמו עם כל הכבוד, מה הגאונות בעצה? מה ויתב הדבר בעיני המן? מה החידוש פה? מה העצה? מה הגליק פה בפסוק הזה? נכון? איתם הדבר, איזה עצה גאונית, זרש, עץ, 50 אמה. בפסוק הזה הוא אחר לגמרי. זרש אומרת לאמן, תפלא עליך. תפסיק להיות פסיבי. אתה לא מבין שאתה יותר חזק מחשבירוש? אתה לא מבין שהכל יתהפך, הוא תלוי בך ולא אתה בו? אתה תעשה עץ. גבוה 50 אמה, כלומר, לא משהו שאפשר להסתיר אותו. כולם רואים את זה. ואתה אמור למלך. לא תבקש מהמלך, לא, כן, ובבוקר בוא אל המלך, ואמרת, אמור, תצווה על המלך, תגיד לו. וזה מה שמוצא חן בעיני המן. באמת, אני באמת הרבה יותר מתאים מהחשבירוש לנהל פה את העניינים. כלומר, באיזשהו מקום, אסתר לא עשה כאן איזה, נסה למשוך את המן למקום, הוא נמשך למקום הזה מעצמו. בוגדנותו של המלך היא מהותית. זה כמו הקרב, כן, הקרב שתמיד חייב לעקוץ את מי שמעליו, לא משנה אם הוא שוחר, עובר בנהר. מה שהיה טוב, מה ויטב הדבר בעיני המן, זה מה שזרש אומרת לו, קדימה, הגיע הזמן שתעבור לשלב הבא, שאתה תעשה דברים. רבותיי, לעשות עץ גבוה 50 אמה, הוא עושה את זה בחצר המלך, בלי לבקש רשות מהמלך, זה איזושהי ביטחון עצמי מאוד מאוד גדול ומופרז, וביטחון ש... ועוד בסוף לבוא ולאמור למלך. עדיין פרוצדורלית, אתה צריך לחתום על זה, אבל אני כאן מנהל את העניינים. מאוד, מאוד מוצא חן בעיני המן. על הרקע הזה, המן הולך לעשות את העץ, על רקע העצה המאוד מאוד טובה של זרש אשתו, שהוא כבר רואה את עצמו זה, וכאן חשבירוש שואל את השאלה, שאלת הבירור להמן, בוא נבדוק טיפה את המן, בוא נראה איפה המוח שלו נמצא, איפה הראש שלו נמצא, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו, וגם כאן המגילה נותנת תשובה מאוד מאוד ברורה, איפה נמצא המן. ויאמר המן אל המלך, שימו לב, תספרו יחד איתי, אמן בליבו, למי יחפוץ המלך עסיקה יותר ממני, כלומר זה ברור, אחד ההוכחות של אסתר ברוח הקודש נאמרה, מאיפה יודעים מה יש בלב של אמן. ויאמר אמן אל המלך, איש אשר המלך חפץ בעיקרו, יביאו לבוש מלכות שלבש בו המלך, סוס אחר עליו המלך, כתר מלכות בראשו, נתון לבוש ושרי המלך, המלך, וירכבו, וקראו לפעמים, המלך חפץ בעיקרו. זה 8 פעמים בתוך 2 פסוקים, אמן מזכיר את המילה מלך, מעבר לסיטואציה שבעצם כמעט אפשר להגיד שהמן מתכנן את המרידה. כלומר, זה ברור שזה הוא. הוא הרכב על הסוס של המלך, עם הבגדים של המלך, עם מישהו שהולך לפניו, והוא יכול שמה שיחסר זה רק להגיד, אני המלך. הרי אתה באת אצלו. קרו דברים כאלה. כבר היה לעולמים. בדיוק. אחשוורוש לא צריך שום דבר יותר. הוא כבר מבין את כל מה שקרה. הכל ברור לו. הכל ברור. נקודה אחת עדיין לא לגמרי ברורה, זה בדיוק מה המקום של אסתר בתוך הסיפור הזה, הדבר הזה מיד יתברר. אבל מבחינת אסתר, היא הצליחה.
מה
אומרת,
למה היא קוראת לו לעצמו? למה אני לא עושה את הדברים האלה כשהיו? מה חשבורת מסביר לעצמו? למה אסתר קוראת לי למסיבה עם המן? למה הם לא קושרים קשר מתחת לאף שלי? למה הם מזמינים אותי?
זה נקרא מתחת לאף. הם רוצים להרוג אותו בתוך המסיבה. במסיבה עצמה הם ירגו אותו. אבל החשברוש, אי אפשר להגיע אליו. מעגל ההבטחה מאוד מאוד, היחיד שיכול להרוג את החשברוש זה המן. לפי דעתי בכלל, החשברוש אומר ש, נכון, כל מי שמגיע אל המלך, מבלי אשר יקרא לו המלך, אחד דתו להמית. אז איך החשברוש קורא לאנשים? הוא צריך שיהיה מישהו קומן לידו, מאבטח, שכל המן, הוא שולח אותו לקרוא. מי זה המאבטח הצמוד לחשברוש? המן. היחיד שיכול להרוג את החשברוש זה המן. כל השאר לא. אז ברור שהם רוצים להרוג אותו. טוב, מגיע המשתה השני. מה זה? כן, נכון, נכון. אף אחד לא הצליח, נכון, הוא היה הכי קרוב. וכאן, כאן יש איזה שינוי מפתיע. כלומר, אסתר מנסה כאן להציל את עצמה. אני אומר, זה ברור שכל אחד מאיתנו בסיטואציה של החשבירוש לא היה לוקח סיכון, לא היה הורג את שניהם. כאילו, דמי, זה, את, אי, זה, שניכם פה, זה, אני... אבל קורה כאן איזה משהו, נקודה שמכריעה את הכף לטובת לטובתה של אסתר. כן, מה את רוצה? ואז מתן אסתר המלכה ותאמר, אם בפרק זין, אם מצאתי חן בעיניך המלך מן המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי, כי הנצר שווה בנזק המלך. ואז מי זה? מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות? כן, זה מין התממות, אתה לא יודע מי, אתה לא יודע מה, אתה הכל ברור לך, כן? זה מין ציניות. ותאמר אסתר, איש צר ואוהב המן הרע הזה, והמן נבעט מלפני המלך והמלכה. כלומר, המן מופתע. היה ברור לו שהולך להיווצר כאן ציר, אסתר והוא. הוא כבר, בתכנון שלו, כבר גמר על החשבירוש, ופתאום אסתר הבריזה לו. הוא בעצמו לא מבין. גם החשבירוש לא מבין. גם אותו זה מפתיע. הוא היה בטוח שהוא נמצא מול קואליציה של אסתר והמן, ופתאום אסתר עוברת לצד שלו. וכאן קורה דבר מאוד מפתיע. החשבירוש יוצא. זה לא מתאים בפשט, מה קשור כאן? זה המקום האחרון שצריך לצאת בו, זה שיא המתח, פתאום החשברוש, המלך בחמתו יוצא החוצה, לעשן סיגריה, התשובה היא שהחשברוש הוא לא מבין, מי אותי, מה קורה כאן?
מה היה התוכנית שלה? למה היא גילתה? למה היא לא
נתנה
להרוג את שניהם?
בסופו של דבר היא מנסה להציל את עצמה. אולי אני אצליח בשנייה האחרונה להפיל את הכל על המן. אבל זה ברור שהיא הלכה בדרך מאוד מאוד מסוכנת. הרי אם היא רוצה לגלות לאחשוורוש שיש בעיה עם המן, תיגש אליו, תגיד לו, אדוני המלך. בלי כל הסיפור של המן, לך, המן רוצה... היא יודעת כמה אחשוורוש תלוי באמן. היא יודעת שיהיה קשה עליה מאוד. יכול להיות שהאחשוורוש עדיף להיפטר ממנה ולא מהמן. מרוב שהכל אצל המן, הטבעת אצלו, הוא שבוי בידיים שלו. לכן הסיכוי היחיד שלה, ככה גם רש"י אומר, קנאתו במלך, קנאתו בשרים, ליצור קנאה בינו לבין המן, דרך זה שהוא יחשוב שהיא איתו. בשנייה האחרונה היא מנסה. מה יש לי להפסיד? או שהוא יהרוג את שנינו, או שהוא יהרוג רק את המן. בכל מקרה המן ימות. נראה, אולי אני אצליח להציל את חיי. זה באמת, הוא! עכשיו, בגלל השינוי כיוון הפתאומי הזה, אחשוורוש צריך לצאת. כאילו יוצא מהתמונה, רגע מה קורה כאן, בעצם ההתלבטות שלו זה האם להרוג את שנינו או רק את המן. האם להאמין לגרסת אסתר, כלומר, בעצם מה שהחשוורוש אומר ככה, ברור לי, החשוורוש אומר, ברור לי ששניהם רוצים להתנקש בי ולהרוג אותי. כנראה, בתוך העולם של הבוגדים, היא בגדה בו עכשיו, כן? כדרכם של בוגדים, כן? בשנייה האחרונה מישהו עשה סיבוב. מה עדיף לי, אומר החשוורוש? זה סך הכל שאני מאמין לאסתר, וכאילו זה באמת זה, אבל יכול שאני משאיר כאן איזה מין מורדת בתוך הבית, או לא לקחת סיכון ולהרוג את שניהם וזה. התלבטות כזאת, כן? יוצא החוצה. בינתיים, מה המן עושה?
מתחנן.
מה מתחנן? מה הכוונה? מה... הוא אומר לאסתר, מה קרה? לא, לא נעשה לרצוח אותו, מה קרה לך? אנחנו...
ביחד.
ביחד, נגמור אותו, מה? הוא חלש, אנחנו חזקים, אתה באת אצלי. כן? ובדיוק בנקודה הזאת, אחשוורוש חוזר אחרי שהוא הכריע מהשיקולים שלו, הציניים. כנראה... הוא פשוט מבין שהמן צבר יותר מדי כוח. הוא בטיפשותו, מלך טיפש היה, נתן להמן יותר מדי כוח, וזאת ההזדמנות הפז שלו להיפטר ממי שצבר יותר מדי כוח, כדרכם של דיקטטורים לאורך השנים. לדוגמה, סטלין היה, אחר הדברים האלה גידל סטלין את לא משנה מי, וינסהו, ואז הוריד לו את הראש. הוא היה מרים, מרים, מרים. אם סטלין... אם קיבלת ג'וב מסטלין, אתה יכול להכין כבר את הקבר שלך בעוד שנה, שנתיים. כאילו, זה ברור שברגע שתהיה לך יותר מדי כוח, הוא פשוט יוריד אותך כדי שלא תצבור מספיק כוח כדי לאיים עליו. אז עכשיו, המן הוא כל כך חזק שהחשוורוש בעצם כבר לא יכול להיפטר ממנו. הצבא אצלו, המשטרה החשאית. כאן נוצרה איזה מין סיטואציה, סיטואציית פז, שבדיוק ברגע הזה, יש פה איזו התלבטות, מגיע חרבונה ונועץ את המסמר. אומר לך, חשוורוש, תדע לך. הוא כבר מנהל מדיניות עצמאית. הוא כבר עושה דברים בלי לשאול אותך. הוא כבר לא מבקש ממך רשות. הוא כבר מכין עץ גבוה 50 מאמר, הוא מצפצף עליך. זה לא איזה עץ קטן שהוא זה. הוא עושה מה שבא לו, הוא שם עץ גבוה 50 מאמר, הוא לא שם עליך, לא זה. כן? כן, למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן, גבוה 50 מאמר. לא צריך יותר מזה. זה הנהפוך הוא. הנהפוך הוא של המגילה, דיברנו על זה אתמול, הנהפוך של המגילה זה לא המהפך של חיים יבין. מהפך זה היה משהו אחד, עכשיו יש משהו אחר. הנהפוך של המגילה זה שאותו דבר בעצמו מתהפך. שבאותו תאריך שהמן תכנן לקלוט את מרדכי, הוא תלה את עצמו. הוא נתלה. על אותו עץ שהוא תכנן לקלוט בו את מרדכי, הוא נתלה בעצמו. כן? הכל בדיוק מתהפך. זה אותו דבר אבל הפוך. אז ככה בעצם, אני אומר, מהבחינה הפוליטית, נקרא לזה, הבחינה המדינית, הצליחה אסתר להזיז את המן. וזה מונע על השאלה, מה המשמעות הגדולה של חרבונה? כי הוא הגיע, הידיעה שחרבונה העביר, הייתה בדיוק בנקודת ההתלבטות של החשוורוש, האם להאמין לגרסה של אסתר, ולהרוג רק את המן, או לא לקחת סיכון ולהגיד, שני הבוגדים האלה, אני לא מאמין, לא לך ולא לך, את שניכם אני אהרוג. הגיע חרבונה ואמר, דע לך, חשוורוש, אמן כבר התחיל לנהל מדיניות עצמאית. הנאמנות שלו כבר הופרה, הוא כבר העמיד את גבוה 50 אמה, וגם חרבונה זכרו לטוב. אבל עדות לעובדה שהחשוורוש עדיין לא מאמין לאסתר, לא, כן? זה שני הפרקים האחרונים של המגילה שהם עולים על הכל בציניות שלהם. אחרי שנהרג אמן, ואחרי שאסתר אומרת לחשוורוש שהיא יהודייה, ושגם מרדכי יהודי, על פניו המגילה הייתה אמורה להסתיים פה. לא, מתחיל כאן עוד פרק ארוך, שלוקח לא מעט זמן, כלומר, אנחנו מדברים פה כבר על דילוג לחודש סיוון, של תחינה ובקשה ואחשוורוש לבטל את הגזירה של השמדת היהודים, של... ואחשוורוש לא מסכים. הוא מסרב. הוא אומר, אני מצטער, אי אפשר. כן? פסוק ח' ואתם, בפרק ח' פסוק ח' ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך וחיתמו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. אני לא מוכן לבטל את הגזירות הראשונות, אני מוכן להוסיף עליהם. מה היה כתוב בגזירות הראשונות? שכל הגויים יכולים להרוג את היהודים ביהוד ג' באדר. אז תוסיפו אתם שגם מותר ליהודים להתגונן. ככה. למה? כי הוא לא מתכוון לצאת מגדרו בשביל אסתר. בכלל לא ברור לו שהוא ידיים חשודה בעיניו. מבחינת מערך האינטרסים, כרגע אסתר ומרדכי, שלפחות לפי אחשוורוש, הוא אדם נאמן, הוא פעם אחת לפחות הוא הראה שאכפת לו מאחשוורוש בלי שום אינטרס בבגדן ותרש, אז כרגע בתוך מערך האינטרסים שווה לאחשוורוש לשים את יעבו על אסתר ועל מרדכי על הציר הזה, ולא על הציר אסתר ולא על הציר של המן. אבל הוא לא, זה לא שהוא חזר בתשובה. הוא אחשוורוש ברשעתו מתחילתה של המגילה ועד סופה.
יכול להיות שכמו, זה היה חוק, כמו שהיום יש בית משפט העליון, וראש הממשלה לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, כי יש חוקים שבית משפט העליון.
כן.
ואחשוורוש גם לא יכול, באמת לא יכול.
ממש מסכן, איך אמר אייכמן במשפט אייכמן, אני פשוט עשיתי את החוק, אני מיליתי את החוק, לא, מיליתי הוראות, לא עשיתי שום דבר, כן. זה ממש רחמנות, כן. זה בדיוק העניין, הם מסתתרים מאחורי החוק, מאחורי כל העוולות. ולכן... מה?
שלא,
אתם מאחורי החוק. נכון. אלא מה, זה ברור שבאמת ברגע שהמן איננו, ויש כאן רוח גבית של מרדכי וכולי, תיווצר האווירה המתאימה כדי שבאמת היהודים יוכלו להקות באויביהם. אבל זה כבר, היהודים פתרו את הבעיות שלהם בעצמם. זה לא מוציא את אחשוורוש בסדר. אחשוורוש נשאר רשע, לא יוצא מגדרו לטובתה של אסתר, ומבחינתנו גם המגילה, פרק י', הפרק ה... הפרק הקצר הזה, המגילה מסתיימת באיזושהי פסוקים שהם פסוקים עצובים. כן? קודם כל, המגילה מגלה לנו על אחשוורוש בסופה שהוא הרבה יותר חשדן. במובן הזה זה בשורה טובה לעם היהודי. אחשוורוש הרבה יותר חשדן, הרבה פחות מאמין, זה הרבה פחות פלורליסט. אם המגילה התחילה והנחה למדינות עשה, היא מסתיימת ו... ויעשם המלך אחשוורוש מס על הארץ ועל איי הים. אבל בעצם האמירה כאן היא, אם המגילה, מגילת אסתר, שמופנית כלפי היהודים, מציינת את העובדה שגם בסוף המגילה, המיסים שאחשוורוש מטיל עדיין רלוונטיים לנו, זה אומר שבעצם אנחנו עדיין בגלות. עקדתי עבדי אחשוורוש ענן, והסיפור של מגילת אסתר לא יסתיים. הוא יחזור עוד פעם בהיסטוריה, ראו הוזהרתם. לצערנו הרב, הדור שלנו כתב את פירוש מגילת אסתר אחת לאחת דרך מאורעות השואה. נסיים בהעלאת זכרו המבורך והטוב של הסבא יוסף אנזל, בן 91, נפטר ביום ראשון כמדומני, הסבא מחספין, שהוביל יותר מ-100 קבוצות לפולין, איש עדות מיוחד מאוד, זכיתי להכיר אותו בשנים שלמדתי בחספין, אדם מיוחד. אני רק אספר לכם עליו סיפור אחד קטן. כל ילד שהיה מגיע לבר מצווה בחספין, אז סבא יוסף היה קונה לו מתנה, פלס ופטיש. פלס שתהיה אדם ישר, ופטיש שתבנה את ארץ ישראל. חזקו ואמצו!